שלום לכל המאזינים, אנחנו נמצאים איתכם ליום שידורים מיוחד לציון 6 שנים להסתלקותו של מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה. יום שידורים מיוחד, השעה השנייה שתעסוק בתורתו של מרן הרב זצ"ל, שידור מיוחד של רשת מורשת ואתר האינטרנט ישיבה. והרב אליהו שאחרי פטירתו קיבל את הכינוי אביהם של ישראל, מוכר בציבור בארץ ובעולם כאביהם של ישראל. הכינוי הזה בהחלט טעם את האישיות שלו. סיפורי הרב התפרסמו אחרי פטירתו, כולנו התוודענו באמצעות סדרת הספרים אביהם של ישראל למידותיו התרומיות, לעוצם רוחו הגדולה, לאהבת ישראל הענקית שהייתה בו, גם למעשה הניסים המופתים כמו שהם מכונים בפי העם, ולאחרונה גם תורתו של הרב שפורצת ועולה ושוטפת את העם כולו עם סדרה של ספרים, ספרי הלכה מתורתו של מרן הרב זצ"ל. ואנחנו בשידור הזה רוצים להתרכז בתורת מרן הרב. איתנו בפאנל הפאנל המיוחד שלנו בשידור הזה נמצאים הרב הגאון הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פועה, הרב הגאון הרב מרדכי נגרי, רב העיר מעלה אדומים, הרב הגאון הרב דוד שבתאי, מרבני מכון המחקר לחקר כתבי מרן הרב זצ"ל, והרב הגאון הרב מרדכי מוצפי, מחוקרי המכון, מנהל המכון. אז שלום לכולכם, ואנחנו באמצעותכם נבקש לתהות מעט על לגוע בקצה קצהו של לימודו של הרב, כיצד הוא בא לידי ביטוי בציבוריות הישראלית. ואני מוכרח לומר בנקודה זו שאני לא אובייקטיבי. אני לא אובייקטיבי בשידור הזה, מכיוון שאני מגיע אליו מכמה כיוונים, גם מכיוונה של רשת מורשת, גם מכיוונו של מכון המחקר והוצאת הספרים, וגם מן המשפחה. אז אני לא אובייקטיבי. אבל אחרי הגילוי הנאות הזה, אנחנו יכולים בהחלט להגיד שלמרות חוסר האובייקטיביות, בהחלט אפשר לומר שתורתו של הרב, גם למי שהוא אובייקטיבי לחלוטין, מדהימה. בעומקה, בהיקפה, ביכולות הקוגניטיביות של הרב, וגם בידיעות החיצוניות שלו. הרב בורשטיין, אולי נתחיל איתך. אנחנו קוראים גם בספרות של מכון פועה שאתה עומד בראשו, שאתה הקמת ועומד בראשו, וגם בספרים אחרים שלא שייכים למכון פועה, על הקשר שלך עם מרן הרב זכר צדיק לברכה, הקשר של עשרות שנים, עשרות רבות בשנים. ואם אנחנו חוזרים ככה 30-40 שנה אחורה, בנוף תלמידי החכמים הארץ ישראליים, היינו יכולים למצוא כמה וכמה דמויות משמעותיות מאוד, ואני לא אמנה אותם. ואתה בחרת לדבוק במרן הרב אליהו זכר צדיק לברכה, ואנחנו שואלים, מה ראית בתורתו של הרב שמשך אותך כל כך כדי שתבקש ללנוק תורה ממנו?
אבי מורי זצ"ל תמיד היה אומר, למה יש כל כך הרבה תלמידי חכמים וכל כך קצת גדלים? כי הוא אומר שגודל זה שילוב של 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 הלכה והמידות האישיות. ונכון שיש הרבה אנשים עם מידות טובות ויש אנשים הרבה עם ידע, אבל אנשים שמשלבים את הכל ביחד, זה אין הרבה. עם גאונות אדירה, עם מידות, והשילוב המיוחד הזה של 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 ענווה ושל טוב לב ושל עזרה ושל סיוע ושל אהבת ישראל יחד עם גדלות כזאת בתורה, זה משך אותי, זה הלב שלי נמשך לזה. ואז יותר ויותר נקשרנו אל הרב, והוא בנה אותי, הוא פשוט בנה אותי. הוא במהלך השנים והיום, היום אני מנסה לעשות את זה עם, עם כל מיני אנשים שבאים ללמוד במכון וללמוד אצלי, ו, פשוט להשקיע ולתת קרדיט ולבנות אנשים. הוא פשוט בנה את אנשים, נתן להם את האפשרויות, נתן להם את הגב, נתן להם את הר... היום, היום אני עמום, איך בגיל כזה צעיר, כל מיני דברים הוא אפשר לי לעשות, ו... אבל הוא חשב שזה מתאים ושזה בסדר, והוא נתן לי את הגב, ובזכות זה עשיתי. אין שאלה, וזאת גדלותו. השילוב האדיר בין כל הדברים האלו, והיכולת לבנות אנשים, ולהבין אותם, ולתת את כל הלב, ולשלב את... את אהבת ישראל יחד עם התורה, זה מה שבנה אותי, וזה מה שהייתה אישיותו. אין אחד שלא נפגש איתו, ואני לא מדבר על זה, הייתי מביא אליו רופאים. הם היו יוצאים בהתפעלות אדירה, אדירה. לא אמרת לי שזה רב כזה גדול. ותמיד הייתי אומר, איך אתם יודע שהוא גדול? לא כל דבר ששאלת אותו, וזה, והבנה, ואחרי 5 דקות, הרב היה שואל איזושהי שאלה בסוגיה שדנו, אז הרופא אמר, סליחה, הרב, אני לא התכוננתי, אני לא ידעתי שתשאל אותי שאלות כאלו מעמיקות בצדדים הרפואיים, אז אני לא... ונו, מי לא רוצה להימשך לכאלו דברים? אני חושב שזה הסוד.
הרב נגרי, רבה הראשי של מעלה אדומים, מתלמידיו המובהקים של הרב, אפשר בהחלט לומר את הדבר הזה. הרב אליהו לא הרבה לכתוב בחייו, ואם אני מדבר על אנשים שאולי לא ממש כמו תושבי קריית משה, ככה היו צמודים אליו מישיבת מרכז הרב הביתה, היה פחות מגיע אל הציבור הרחב באמצעות הכתיבה, דווקא אחרי פטירתו, ואת זה אנחנו תכף נרחיב עם רבני המכון, אחרי פטירתו, כמו שהוא בעצמו אמר דרך אגב, הכתבים שלו ממשיכים לצאת. איך אתה הגעת להכיר את הרב אליהו?
אולי ברשותך, אני רוצה להוסיף, נאמר, קומה אחת על הקומה של מה שדיבר אהובנו, ידידנו הרב בורשטיין. הרב בורשטיין דיבר על החוכמה ועל המידות של הרב. אבל אני חושב שבגלל המידות שלו, אני הקטן, בגלל המידות שלו, בשילוב עם הקדושה שלו, וכמובן התורה שלו, אין לי ספק שהוא הגיע גם לרמות גבוהות ביותר, שמה שנקרא היום, לפי הבנתנו, אחרי פטירתו יותר, זה מדרגות של רוח הקודש. ואין ספק, לי אין ספק היום בוודאות, שהשואל שהיה שואל את הרב, הרב גם בהבנה השכלית שלו, שהוא קלט מיד מי השואל, וזה מה שהרב ציין גם לגבי הרופאים, הוא קלט כל סוגיה, כי היה לו הרי כידוע חוש טכניק, אנחנו מכירים את הסיפורים מהמרגמה של מלחמת השחרור, איך הוא הרכיב, ועשה. אז החוכמה שלו, הידע שלו, עם הקדושה שלו, היא הביאה אותו גם להבנה וידיעה של דברים, בדרגה של רוח הקודש, הוא הבין גם מעבר למה שהשואל שאל. ולכן כוח תשובותיו של הרב, זכר צדיק וקדוש לברכה, הם היו כל כך פסקניות וחותכות. אין ספק בדבר, שהדברים הללו היו אצלו משולבים. זה לגבי הכוח הפסיקה, לגבי כוח הפסיקה של הרב. ואומנם הרב הדגיש תמיד, שאני לא פוסק לפי רוח הקודש, כי לא בשמיים, ולפי הידע, ולפי הראייה שלנו, אנחנו פוסקים עכשיו, אבל זה פשיטה פשיטה שהיה לו גם ראייה, לא רק בעניינים של מראות, מה שנקרא, גם בראייה ומבט על השואלים, ולא דווקא השואל כפרט, אלא בעיקר גם על השואלים כציבור, כי הרב עסק בשאלות של ציבור כל כך הרבה, שאנחנו ראינו פעמים רבות בתשובותיו של מרן הרב, הרב בורשטיין יכול להעיד, שהרב היה עונה תשובה שונה לאנשים שונים. כי הוא הבין מה נפשו של השואל, ולפי נפשו של השואל הוא ענה את התשובה, כי הוא ידע שלא, לא, איך אומרים, לאו כל מוח הסביל דע. לא כל אחד, כל מוח סובל את אותה תשובה. אז הרב היה יודע למי לענות לכולה. למי לענות לכולה, ולמי גם לא לענות בכלל. גם הוא היה יודע איך לא לענות כשצריך. אבל לכן, אני חושב שהכוח הזה של הרב, ובעיקר הענווה שלו, זה משך אליו את כל המון העם. וראית, בכל הכנסים שהרב היה, ואנחנו זכינו, ברוך השם, מעלה אדומים זכתה לכנסים רבים, הרב היה במשך שנים, בא אלינו להקפות שניות. וזה, אחרי כל משהו רקד ורקד עם שמחת התורה, והוציא, כמו שאומרים, את כל הכיחס שלו, ושמחת תורה, לא, הוא כיבד אותנו והוא בא, וראית לך שהמונים נדבקו לרב, ורצו אליו לנשק את ידו, ולבקש ברכות, בכל מיני כנסים אחרים. ראינו את זה גם בכל הארץ, בכל הגלובוס של הקהילות היהודיות. אבל המבט שלו, האבאי, הנביאים של ישראל, ובעיקר החיוך של הרב, הם אישרו רוגע על השואלים. בעזרת השם, בהמשך שיחתנו, אני גם אדגיש את הנקודה הזאת באיזה פן מסוים, אבל קודם כל, נמשיך.
אני יכול לספר לכם בנימה אישית משהו, שכשבאנו להיבחן אצל הרב בהלכות שחיטה, אז באנו שלושה חבר'ה, והיינו לחוצים. והוא שם לב, ובמקום לשאול אותנו שלא התחיל לספר לנו סיפורים, אז המבחן במקום שעה לקח שלוש שעות. את כל השאלות שהוא רצה לשאול הוא שאל. אבל באמצע היו סיפורים וחיוכים ולהוריד את המתח, וזה בדיוק העניין. הרב דוד שבתאי, מרבני מכון המחקר לחקר כתבי הרב אליהו, זכית לעבוד עם הרב ממש בחיים חיותו.
קודם כל צהריים טובים לכולם, וברשות הרב בורשטיין והרב נגרי. אולי אני אפתח בנימה קצת אישית, מכיוון שבאמת קצת קשה לחשוב שאנחנו מדברים על הרב שכל כך הרבה זמן, כבר שש שנים שאנחנו מתמודדים עם כך שהוא לא נמצא לידינו. בזמן שהיינו רגילים תמיד, שהיינו לידו, כשהיה איזו שאלה שהיינו מתחבטים בה, מתלבטים בה, מנסים לבד להסתדר, ואז היינו אומרים טוב, אבל אנחנו יודעים שהרי הרב יגיע בסופו של דבר לשיעור הקבוע, ואז אחרי השיעור יהיה לנו תמיד את הרבע שעה עד שהמשמשים של הרב יזיזו אותנו, אבל יהיה לנו את הרבע שעה הזאת לשחות, כמו שאומרים במרכאות, מהרב את השאלות שיש לנו, את ההתלבטויות שיש לנו. וגם כמו שכולם יודעים, ואולי קצת רמזו את זה קודמיי, שהרב באמת שקיבל במאור פנים, זה לא היה רק כשכבר הגיעו אליו, גם היה אפשר להגיע אליו במאור פנים. לא היה צריך להשתמש כמו שמקובל לצערנו אצל רבנים אחרים. אצל הרב זה היה שונה. היה אפשר להגיע כאילו אחד העם, לא כאילו מדובר כאן בראשון לציון. אבל כמו שאמרתי בתחילת דבריי, אני הגעתי כבחור מישיבת חברון דווקא, ששם אחד הסמלים של הישיבה הזה, הביטחון העצמי, המחשבה שאין בלתנו, אנחנו הטובים ביותר, אנחנו יודעים הכל. והשיעור הראשון שהיה אצלנו, שהיה בכולל, שאני נוכחתי בו, תפס אותי, תפס את ליבי. אני זוכר את זה ממש, שעומד לי חי מול העיניים, כמו עכשיו. הצטופפנו בבית מדרש הקטן, שעדיין היה לפני הבית מדרש החדש, שאחר כך הוקם. וכמובן, כמו כל האברכים, התרגשנו, דיברו על כך, הנה הרב מגיע, ובשבילי זה היה התרגשות גדולה יותר מכולם, כי אני כאברך חדש, התכוננתי לשיעור הראשון של הרב. ואני זוכר, זה היה באמת בנושא הלכות שבת, וכולם יושבו ודנו ולבנו את הנושא, את הסימן, את בית יוסף על אותו נושא, כי זה, על זה היה הנושא שהיה אמור עליו להימסר השיעור. ואכן באמת הרב הגיע ופתח בשיעור, וכדרכו פתח בגמרות, פלפל, שאל למה רש"י אמר ככה, למה התוספות, מה בדיוק הנקודה של המחלוקת ביניהם וכו' וכו'. אני לא אלאה בפרטים, אבל לתדמתי הרבה, אחר איזה 10 דקות, רבע שעה, אני רואה שהרב פתאום שואל כשאלה כזאת, כאילו כבדרך אגב, ומה עם מה שכתוב באבן העזר שם ושם? ואני רואה שרוב הכל ככה מרימים גבה, כי הם לא למדו, הם לא יודעים, והיו קצת מעטים שבכל זאת הצליחו להרים את הראש מעל המים, כמו שאומרים, ולנסות להמשיך עם הקו שהרב מדבר. אבל הרב המשיך הלאה, והביא עוד מקומות, וזה המשיך לחושן משפט, ולהורי דעה, ותרומות ומעשרות, וכו' וכו'. וככה הרב המשיך והמשיך והמשיך, ואני בעצם רוצה להסביר ולומר שרוב השיעור בעצם לא עסק בהלכות שבת. רוב השיעור דיבר בנושאים שונים שהרב חשב שהם קשורים אחד בשני. וככה הרב ממשיך וחורז מרגליות מסוגיה לסוגיה, מעניין לעניין. ואני ככה יושב ככה לתדמתי וככה מנסה לחשוב איך זה קשור אחד לשני, איך זה קשור לסוגיה שלנו בהלכות שבת. מה זה קשור? אמרתי, טוב, כנראה שאני לא הבנתי בדיוק את הכיוון, את הפלפול הגדול שיש פה. איפה זה נמצא? אבל אמרתי, טוב, אחרי השיעור אני אנסה ללבן את הדברים. אבל אז, בסוף השיעור, הרב שאל שאלה ככה בחיוך כדרכו, ממש שנייה לפני הקדיש. אולי חלק אפילו לא שמעו את השאלה. אבל הרב שאל, תגידו, אז מה למדנו היום? ואני באמת חשבתי לתומי שאולי פה הרב רוצה עכשיו להנחית את היסוד הגדול, שהוא הולך להסביר לנו את כל החבורה העצומה הזאת, את כל ההקשר בין כל המקומות. ואז הרב אמר משהו, שעד היום הוא עומד לי מול העיניים. הרב אמר שאנחנו למדנו מכאן שצריך להתחיל ללמוד. זה מה שעומד לי מול העיניים. זה הדבר ששווה כל כך את ליבי. שבעצם אנחנו הבנו, קיבלנו את הדרך קדימה. שקודם כל, אם אתה רוצה משהו, תתחיל ללמוד. לפני שאתה כל כך הרבה מרגיש, ואתה חושב שאתה יודע הכל ומפלפל ודן ומדבר, אבל קודם כל, תתחיל ללמוד. וזה אולי גם הקו היסוד שמנחה אותנו היום כשאנחנו יושבים ועוסקים בכתבי הרב, ובאמת יושב פה לצידי הרב הגאון, הרב מורדכי מוצפי, שבאמת יאמר לשבחו, שתמיד שאנחנו נתקלים באיזשהו משהו, מה הרב התכוון פה? הרב אמר איזו תשובה, אבל נראה לנו שאולי זה לא בדיוק, ואולי הרב דיבר לאנשים מסוימים, ואנחנו מתחבטים וחושבים מה לעשות, וכמו שאמרתי בתחילת דברי, הרב לא נמצא היום איתנו, וזה לא כמו פעם שיכלנו לבוא אליו הביתה ולשאול אותו מה הרב התכוון, אבל הוא תמיד, מורדכי תמיד, אני מרשה לעצמי ככה לומר, כי אנחנו כחברים יושבים ביחד במכון, אז הוא תמיד אומר, רגע, בוא ננסה לפתוח את כל העניינים, בוא ננסה ללמוד הכל, את כל העניין, מההתחלה ועד הסוף, ננסה להשוות את כל המקומות שראינו שהרב דיבר על זה, כי זה באמת הקו היסוד של הרב, להתחיל ללמוד. אם יומדים, יש לנו היקף של סוגיה, היקף של הדברים, יהיה לנו מן הסתם הרבה יותר קל להגיע לחקר האמת.
הרב מרדכי מוצפי, מנהל המכון, אנחנו נמצאים אחרי פטירתו של הרב, 6 שנים אחרי פטירתו של הרב, כאשר כמות גדולה מאוד של ספרים, אני אפילו לא יכול לספור כמה ספרים יצאו מאז פטירתו של הרב ועד היום, אני חושב שרוב תורתו של הרב הכתובה יצאה אחרי פטירתו של הרב, ואם אני ככה שם את האצבע על החודשיים האחרונים, אני חושב שלא ישנת יותר מדי בחודשיים האחרונים, 2 ספרי הלכה בהלכות שבת, חלק א' וחלק ב', מה שנקרא מצוות עשה, חלק הזכור של של הלכות שבת, ואנחנו רגילים לספרים שהמחבר יושב ובונה את הקונספט שלהם מתחילה ועד סוף, מה יהיו הפרקים, מה יהיו התתי פרקים, אילו הלכות יהיו בפנים. אצלכם הכל הפוך. המכון צריך קודם כל לאסוף את החומר של הרב, ואחר כך לסדר אותו, ואחר כך למיין אותו, ואחר כך לראות איך לבנות מתוך הדבר הזה ספר. אני מתאר לעצמי, אתה יודע מה? לא מתאר לעצמי. אני יודע. עבודה עצומה.
שלום וצהריים טובים לכם. ברשות הרבנים שנמצאים פה לידינו, ברשותך הרב המנחה, הרב רפי, צהריים טובים. ההתנצלות הראשונה שלי לכם זה הרבה אנשים שאלו אותנו לגבי הספרים של שבת, שאתה הרב רפי גם היית חלק פעיל ושותף מאוד גדול בספרים האלו. אני מתנצל בפניכם, יצאו 2 ספרים שכאשר בתוכנית שלנו הייתה רק להוציא ספר אחד על הנושאים המדוברים. ואתה דיברת על איסוף החומר, ואיסוף החומר, האמת היא שהוא התחיל כבר לפני, עוד בחיים חיותו של הרב. אז ככה אתה שואל, יחסית הרב עוד כן נתן לנו כיוון איך להתחיל ולבנות את הספרים. והרב זצ"ל ראה, אמנם הוא לא ראה את ההיקף, כנראה שהוא לא ראה, ככה זה היה נדמה לנו לפחות שהוא לא ראה את ההיקף. ואני אתחיל בהיסטוריה שהתחלנו בספר הראשון שבנינו פה עם חברי צוות המכון היקר, צוות תלמידי חכמים מובהקים. הבאנו לרב את הספר, התחלנו לבנות את הספר הראשון שבנינו, אני קצת חוזר אחורה. ספר של שביעית, זה לפני כ9 שנים התחלנו לבנות אותו. ואנחנו רואים עוד מאמר של הרב, ועוד כתבים, ועוד תשובות, ואספנו את הכל אחת לאחת, ועוד מגיעה התשובה, ועוד תשובה, ואנחנו לא משתלטים על החומר. אנחנו עוד היינו מכון בבנייה, היינו מכון צעיר. אמנם היו שם תלמידי חכמים מובהקים, וכל הדברים הנדרשים למכון שהוא פעיל, אבל לא תיארנו לעצמנו את היקף, החומר שעומד לידינו. ואני אתפלל, אני אשתף אתכם שגם הרב, הבאנו לפניו תמלול של שיעור שהוא מסר, שיעור מאוד 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 עמוק. ואז הרב שואל, מאיפה אלו הביאו את זה, המכון הזה? מאיפה הם הגיעו לזה? הגענו לספר מדהים, מדהים, בהיקפו, כאשר יעידו פה התלמידי חכמים שנמצאים, ועמך בית ישראל, זה הוציאו את זה בכמה מהדורות, בכמה פורמטים, לפני 7 שנים ולפני 2 שנים, גם כן זה יצא, ומנוקד ולא מנוקד. אז לגבי זה, לגבי הנקודה הזאת של האיסוף החומר, ואז היינו עוד טריים יחסית, ועם הזמן השתדרגנו ולמדנו למצוא את החומרים קצת יותר בצורה מסודרת וזה, וככה לפני 2 שנים כשהוצאנו את ספר מאמר מרדכי על הלכות שביעית, הוא כבר היה ספר אחרי פטירתו של הרב, והוא היה משודרג פי כמה. אז ועכשיו אני חוזר לספר שאתה שאלת אותי, הרב רפי. הספרים האלו החדשים של שבת שהוצאנו ממש לפני כמה ימים שנכנסו, שהגיעו מבית הדפוס. הגיעו 2 ספרים יפים, גדולים, ארוכים בטוב טעם, מסודרים. אחד התלמידי חכמים שפגש אותי עכשיו, אומר לי, הרב מרדכי, מה עשיתם פה? עשיתם פה מהפכה. אני רואה פה אנציקלופדיה מול העיניים. זה תחילת האנציקלופדיה, אנציקלופדיה של 2 כרכים שעדיין אמורים להיות עוד כרכים נוספים אחריה. ואמרתי לו, תשמע, זה לא אנחנו, זה רק הרב, אנחנו רק פה ושם סידרנו דברים. אני מוכרח להגיד לכם שהספרים האלו בנויים בטוב טעם לכל משתמע, אם אפשר לקרוא לזה בשפה המודרנית, ידידותי לסביבה. ממש חייל חוזר ביום שישי הביתה, או בחור ישיבה חוזר ביום שישי הביתה אחר הצהריים, אמא שלו רוצה לחבש לו את הכביסה, איך היא תעשה את זה? הספר בנוי בצורה כזאת שהוא מסודר וערוך לכל אחד ואחד, לכל אחד ואחת. ידידותי, נוח, קל, קרי, קרי ברמת קריאה ממש שוטפת, קלה ו ונעימה. עכשיו, כמובן לא קיפחנו את התלמידי חכמים שרוצים לראות מאיפה הרב יצר את התורה הזאת, שזה השיעורים העמוקים שלו. הרי אתם יודעים כולכם שלרב היו כמה וכמה סוגי שיעורים. היה לו שיעור בערוץ 7 ביום שישי, מי שהיה זוכר, בשעה 3. הרב היה נותן כ-10 דקות הלכות מסודרות, בצורה מסודרת וידידותית. כל אישה הייתה שומעת ביום שישי עם ההכנות לשבת, ואתה יודעת מה צריכה לעשות. היה את השיעורים ביום שישי של הלוויין, והיה את השיעורים במוצאי שבת, והיה את השיעורים בליל שישי שהיו יושבים איתו תלמידי חכמים ומתנצחים זה בזה. והיו אותם שיעורים שהופיעו במנחת יהודה ברחוב נבון. הרב נגרי היה איתנו שם, היה מגיע בשיעור, הוא היה נוסע ממעלה אדומים, הוא היה תמיד מגיע, וזה היה ממש, הוא היה יושב ליד הרב, והרב היה מאוד מכבד את הרב נגרי, כי מרוב שהרב, הוא היה מגיע קצת מרחוק, זה קצת היה לא הכי קרוב, מעלה אדומים כמה שהיא קרובה לירושלים, עדיין זה במוצאי שבת הקיץ שהיו יוצאים מאוחר, הרב היה, הרב נגרי היה מגיע, והרב היה שמח לראות אותו, זה אחד הדברים היפים שאנחנו רואים פה.
תודה רבה הרב. רבה הרב מרדכי מוצפי. הרב בורשטיין, אנחנו מסתכלים גם... בהחלט, בהחלט. הרב נגרי, בבקשה.
אני חושב שחייבים להוסיף פה נקודה מאוד חשובה. הרב היה מסור לעם ישראל. למעשה לא היה לו דקה זמן לכתוב את הספרים שלו ואת הפסקים שלו. אנחנו חסרים את זה. אנחנו עכשיו, אחרי פטירתו, רואים מה זה. אבל למעשה, הרב היה כל החיים שלו מישיב. ביום, בלילה, וגם בלפנות בוקר, כפי הסיפורים הידועים שהם מתקשרים אליו באמצע הלילה. הם עניינים של פיקוח נפש. עכשיו, בחוץ לארץ הם מתקשרים אליו ביום שלהם, שזה לילה פה. כמו שהבן ישראל עושה את החישוב. איך התורה נלמדת כל היום ויום בלילה להשבות על פי הזוהר. כך תמיד אני מצטט את הזוהר. שכשהתורה נלמדת בצד הלשע כדור הארץ, בצד השני ישני וכו'. אצל הרב, עם הסיפורים, עם הרב מלובביץ' שאצלו, יום ולילה לא ישבותו. מתי הוא יכתב? כל מה שהוא כתב, הוא כתב בהכרח. כי דרשו ממנו לכתוב פה מה אמר ושם מה אמר, ואתם עושים את עבודת הקודש ללקט. אבל זה היה העניין. הרב היה תורה שבעל פה כפשוטו היא. ספר תורה מהלך.
אנחנו מכירים את, את מאמר חז"ל, שאין תלמיד עומד על דעתו של רבו עד 40 שנה. אני חושב שהרב ביקש לוודא שאנחנו במשך 40 שנה אחרי פטירתו נעסוק בתורתו, אבל בעיון, לא רק מהצד. שלום, שלום הרב שמואל, אנחנו מתכבדים ל... הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת, שלום לכבוד הרב. שידור מיוחד ברשת מורשת יחד עם אתר ישיבה של ישיבת בית אל, עסוקים בתורת מרן הרב זצ"ל, גם בספרות ההלכה שמתפרסמת גם אחרי פטירתו וגם זו שהתפרסמה בזמן בחיים חיותו, גם תורתו של הרב כמו שינקו ממנו תלמידיו, המכונים השונים, מכון התורה והארץ, מכון פועה, עוד מכונים אחרים שהרב הנחה והוביל בימי חייו. אנחנו נפנה אל הרב בעוד כמה דקות, הרב ינוח כמה דקות, ואז אני מבקש לשמוע מניסיון האישי של הרב, גם כרב עיר וגם כמי שהיה מראשוני מחברי ספרי הרב, ספר דקי טהרה הראשון, במתכונת הראשונה שלו, הרב שמואל שליטה, שהוביל את צוות הכותבים שם, מתוך השיעורים שמרן הרב מסר. אנחנו קודם כל נבקש לשוב אליך, הרב בורשטיין, ולהתייחס אל... ספרים שאתם הוצאתם במכון פועה, ספר פועה, שוט פועה, מי שיסתכל בהערות הקטנות מלמטה ישים לב שהרבה מאוד מהפסקים של מכון פועה מתבססים על מפגשים בין רבני המכון לבין הרב זצ"ל, ואתם מציינים בספר הלכה כזו וכזו נפסקה בפני רבני המכון בתאריך כך וכך במקום כזה וכזה, כדי שלא תהיה, לא יהיה ספק לגבי מהימנותה של התשובה שקיבלתם מהרב זצ"ל. ואנחנו רוצים אולי יהיה באמת לשאול, אני כמי שהיה קרוב מאוד לרב, רק אחרי פטירתו, ככה היא מכה על חטא, איך לא כתבתי את כל התשובות האלה ששאלתי אותו בימי חייו? הייתי יכול גם כן אולי להוציא איזשהו ספר. שאלתם את הרב מדוע באמת הפסיקה שלו הייתה מה שנקרא אחד על אחד ולא בכתובים? האם יצא לכם לשוחח על העניין הזה?
כן, הרב רצה לכתוב. קודם כל... בשעה 25 ביום הוא יכל להתחיל לכתוב, זה פשוט לא היה אפשרי. והרב ראה חשיבות גדולה במענה, אבל זה מה שהרב נגר הזכיר. הרב מאוד היה חשוב לו, הכל על פי ההלכה עם הגבולות המתאימים, לענות באופן ישיר תשובה מעשית, לאותו אדם בהתאם ליכולת שלו לקבל ובהתאם כמובן מה שמותר על פי ההלכה. וזה גרם לחלק מהמצבים שבהם הרב העדיף לא לכתוב אלא לענות. מה שעשינו במכון, כיוון שצברנו המון שאלות ופשוט היינו באים אליו ופשוט כותבים את הכל, ואז גם לפני שכתבנו תמיד היינו שואלים אותו, זה היה שאלה כזאת, הרב, מה ההנחיה הכללית ומה הגבולות? בכל דבר היה לנו. היה לנו, זאת ההלכה, מה הם הגבולות, איפה הקווים האדומים, וככה זה אפשר לנו לענות לפי השיטה של הרב. זאת אומרת, להתחשב ולראות את כל, את כל הבעיה. זאת אומרת, הוא היה נותן, את מרחב התמרון, הוא היה נותן לנו את הגבולות ואת מרחב התמרון, וזה מה שבנה את הדברים. לכן כל הספרים היום שאנחנו, זה, אנחנו מדברים על חמישה כרכים, בנויים על, 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 אין, אין נושא בספר שלא שאלנו אותו באופן ברור, וכתבנו וסיכמנו את זה, ויש לנו את הדברים, ואנחנו מדייקים עכשיו בין המהדורה הראשונה לשנייה, ואני כאן רוצה לשבח את כל הצוות, את כל הצוות שיושב פה, על הדיוק בדברים, בכתיבה של הרב, בספרים שיוצאים. אני לא מדבר רק הצד ההלכתי, אני מדבר על זה שכשיוצא ספרים אביהם של ישראל, והסיפור לא מדויק ב-100%, וזה נראה קצת יותר מדי נס או משהו כזה, הרב שמואל אומר לי, רב מנחם, תכתוב בדיוק מה היה. אני לא רוצה אני רוצה שזה יהיה מדויק. ואני כתבתי שזה היה ככה הסיפור, וזה היה הרע שלי. ואני חושב שזה חשוב, כי זה דברי אלוקים חיים, וזה צריך לדייק. ולכן מאוד 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 חשוב הנקודה הזאת, ולבוא ולדייק בדברים, כי הוא רצה לתת את ההלכה בצורת הנכונה, לתת את הכללים, ולתת איפה מותר ואיפה אסור, ומתי אפשר להתחשב, ואי אפשר להתחשב. וזה היה האומנות הגדולה בפסיקה שלו, שהוא ישב והכין מערכת שלמה של המון דברים מעשים, ואצל הרב, להגיד לציבור פסיקה מעשית, זה היה, אני היום מותר כבר לגלות את הסוד. הרי כל אחד את השרב יבוא לזה, ויבוא לזה, ויבוא לזה, ולפעמים היה בשלב שכבר, זהו, הלוז היה מלא. אתה יודע מה היה הסוד? שפשוט היינו שוברים אותו. היינו אומרים לו, הרב יגיע, זה ללמד את הציבור להלכה למעשה, זה כל כך חשוב. אני לא הרשיתי לאנשים להשתמש בזה סתם, אבל כשכבר היה קונסנזוס ביני ובין הרב זאפרני והרב מוצפי, וכולם הסכמנו שבאמת לשם חשוב ללכת, וידענו שהרבנית שומרת אליו, ובזכותה הרבה הרבה שנים הוא חי יותר, כי באמת שמרה עליו יפה וטוב, אז היינו אומרים, הרבנית, זה הלכה לציבור, הלכה, טוב, 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 טוב. זהו, הרעיון הזה והגישה הזאת היא הבונה, היא עושה את כל הדברים בצורה הכי טובה הלכה למעשה.
הרב הגאון הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת, בנו של מרן, מגדולי תלמידיו גם, אפשר לומר, בהחלט ככה. ואנחנו מדברים על תורתו של מרן הרב, על הספרים, ספרים שיצאו, כמו שאמרנו, בעיקר אחרי פטירתו, אבל גם לפני, וספר פורץ הדרך, אפשר לקרוא לו, בהלכות הטהרה, שיצא בעם ישראל, הוא הספר דרכי טהרה, במתכונת הראשונה שלו, ומאוחר יותר עם התוספות ושאלות ותשובות שהתווסף עליו במהדורה מאוחרת יותר. אבל הוורסיה הראשונה באמת הייתה וורסיה שאתה, הרב שמואל, עבדת עליה יחד עם צוות של תלמידי חכמים, הרב קוסטנר, אם אני זוכר נכון, במהדורה הראשונה, והרב יתקן אותי אם אני לא מדייק, אבל אני רוצה אולי ככה לסבר את אוזנם של המאזינים, במה היה כרוך, במה היה כרוך הוצאת הספר הראשון, דרכי טהרה, מעט על התהליך.
אז כמו שהזכירנו קודם הרב מנחם בורשטיין, זה למעשה לא נכתב כספר, אף פעם לא. זה היה סיכום שיעורים שהרב נתן בבית, ואנחנו רק סיכמנו אותם, ואחר כך קרחנו אותם. זהו. רק אני יכול לספר, היו שם הרבה פעמים שאלות שבהם הרב כתב, ובמקרה הזה שאלו שאלת חכם. אז שאלנו אותו, ואם יפעלו חכם, אז מה הוא יענה להם? אז הוא אמר, במקרה, יש מקרים אומרים ככה, יש מקרים אומרים אחרת, ואז הוא אמר, עיקרון מאוד חשוב. הוא אומר, התשובה לא לכל אחת או לכל אחד תהיה אותו דבר. נניח, או בדוגמה מעופות. הוא אומר, שאלה בעוף. ביום שלישי התשובה תהיה יכולה להיות שזה טרף. אותו עוף, תבוא אישה ענייה, ביום שישי יגידו לה שזה כשר. זה לא כולה. זאת ההלכה. זאת אומרת, בהלכה יש את הדיוק, עם מי אתה מדבר, מה השאלה, וכן על זה הדרך. גם פה הוא אמר, אנחנו כותבים שאול שאלת חכם, גם כדי שאנשים יתרגלו לשמוע את הרב, לבוא אל הרב, לראות הרב, אבל באמת יש מקרים שונים ואנשים שונים, ואני גם אחר כך בחיים ראיתי הרבה פעמים איך הרב מתאים את הפסיקה לבן אדם. כי התורה היא תורת חיים, ובתורה עצמה יש את הצדיק, חסיד, מהידור מצווה, מהדרים אל המהדרים, וכן על זה הדרך. אז אם כן, הספר הזה באמת נכתב כספר שיעורים, ואחר כך הוא התפתח להיות מה שהיה.
משהו בהתפתחות הזאת, מסתבר שמהדורה הראשונה לשנייה, אנשים שאלו כל כך הרבה שאלות, כאילו שמדובר ברמב״ם, ודייקו בכל מילה אם הרב כתב כך או אחרת. ואז נוצר מצב, אספנו, היה בערך 880 מכתבים, שהגיעו של שאלות על הספר, והתפקיד שלי היה, ישבתי בבית, וכל שאלה כתבתי דף ממספרים לאיזה עמוד זה בספר, ואחרי שכבר שאלנו, אז, ואז היינו יושבים עם הרב שמואל, והיינו כל קטע, הרב, על קטע הזה, והיינו, לפי סדר הספר, מתחילה ועד סוף, עכשיו הרב זה על שאלה הזאת, והוא לבד התפלך, איך דייקו בכל דבר, ובאמת ההבדל בין המהדורות הוא גדול מאוד, בגלל שבאמת הרב במהדורות אחר כך מאוד בכל מילה, אמר לו, אל תכתוב ככה, ואולי, וצריך להיזהר, ואמר לרבנית שלא יפריעו בטלפון באמצע, ואוי, אבל זה שקיעה עוד מעט וצריך, ברוך השם, וזה מה שהיה, ולכן נעשה השינוי הזה שבאמת הדיוק הוא מדהים.
רק משהו קטן שאני חושב שחייבים להגיד בהקשר של דרכי טהרה, אולי שתי דברים קטנים. ראשית כל שהספר הזה, מי שנמצא היום בעולם הישיבות, יודע שהוא אחד מהספרים הכי הכי נפוצים שיש. אני לא האמנתי שאני מדבר, כי לפעמים אני מגיעים אליי חתנים או זוגות, אני קצת מתעניין, לפי איזה ספר, איך התחלת ללמוד את הלכות טהרה, לפי מה הלכת? ואני נדהם לראות כמה הספר הזה נמצא בעולם הישיבות בצורה מאוד 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 גדולה, נפוצה מאוד, מכל הסוגים של הישיבות, מכל הסגנונות, וזה אולי מביא אותנו לנקודה השנייה, שהייחודיות בספר הזה, בשונה מרוב הספרים שיצאו על טהרה, שיש בו גם הלכה לספרדים וגם לאשכנזים בצורה מסודרת, ברורה, נהירה לעין. ממש, אני יכול להגיד לכם לפני שבוע שדיברתי עם חתן, שהוא ספרדי ואשתו אשכנזיה. והוא אמר לי שכמובן הוא קנה את הספר לעצמו וגם כמובן לארוסתו, הוא הודיע לה שזה חלק מהחתונה, זה גם הספר הזה. אז הוא אמר לי שכשהוא הביא לה את הספר, אז היא אמרה לו, טוב, אוקיי, לא מתווכחים, לא מתווכח על זה. אני אלמד לפי הספר הזה. אחר כך, שהתחילה לעיין בספר, היא אמרה לו את האמת שהספר הזה מצוין. לא ידעתי שיכול להיות כזה ספר שיהיה גם לספרדים וגם לאשכנזים באותו ספר, בנשימה אחת, באותו סעיף. כנראה שזה חלק משמעותי בייחודיות של הספר.
זה קשור לאביהם של ישראל. הרי אבא אוהב את כל הילדים שלו. באמת, הייחודיות אצל מרן הרב הייתה שהוא היה רב כלל ישראלי. ולכן גם הציבור שפנה אליו בא מכל שכבות של עם ישראל, לא היה אצלו חילוק בין עדות לעדות. בהקשר של העניין הזה, למה הרב לא כתב, לעניות דעתי הייתה עוד סיבה. הרב היה דקדקן גדול מאוד מאוד מאוד. ואני זוכר שאני פעם בחוצפתי, והייתי בא אליו כל שבוע לשאול שאלות, ואני רואה תמיד הקיצור שולחן ארוך, השולחן של הרב עוד עם הגאות, ולקח כמה שנים עד שהרב הוציא את הקיצור שולחן ארוך. זה היה בהתחלה עם עם ההערות של המשנה ברורה ושולחן ערוך הרב והערות של הרב של דרכי הלכה. הוא אמר לי, תשמע, כשכותבים דברים זה לדורות, חייבים לדייק בכל מילה ומילה. לכן, דווקא ההקפדה שלו על הכתיבה, היא מנעה ממנו את הכתיבה. אחרי תסיינו, תראה, כל אלה שכותבים היום, שהיד קלה על ההדק של ה... הם כותבים, ואחרי זה מוצאים מהדורה שנייה, ומוצאים עוד שאריות של המהדורה הראשונה. כי היום אנשים רק כותבים, הם לא מבינים את ההשלכות. והוא פחד מכל ההשלכה של איזה משהו שהוא יכתוב, זה אצלו הייתה יראת ההוראה, זה היה אצלו משהו מדהים. ולכן, בתורה שבעל פה הוא ענה מיד, תורה שבכתב, שיש לזה השלכות, מה יגידו, איך יבינו, איך יפרשנו, כמו שקרה בושלן אמר, זה היה משהו כבר אחר לגמרי.
אני זוכר את הרב זצ"ל, כשהוא מלמד אותנו איך ללמוד, והוא אומר לנו, מדייקים בבית יוסף כמו שמדייקים בתוספות. ומי שיודע איך הרב דייק בתוספות, יודע שזו משימה לא פשוטה בכלל. אז הפועל הזה, מדייקים, שהיה מה שנקרא מרגלה בפומי, מדייקים בכל מילה ובכל עוד, זה ממש היה עומק הלימוד שלו, שחוסך אחר כך הרבה מאוד כל מיני תקלות ובעיות. הרב מוצפי, אנחנו מתקרבים לקראת סיומו של סיומה של השעה הזו, ואני מתאר לעצמי שכולם רוצים לדעת לאן מסתכלים קדימה. אז מה הם התוכניות הלאה? יש כבר תוכניות לספרים נוספים? יש דברים שנמצאים מה שנקרא בקנה?
כן, אתה שאלת שאלה יפה ואתה אולי קצת מעורה בתשובה, אבל התשובה היא כן, כן אחד גדול. יש לנו בקנה הרבה 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 ספרים. אני עדיין לא יודע את המספר, אבל כנראה שזה עובר את כמה עשרות. אני רוצה לסיים באיזה נקודה קטנה שפה הרבנים כולם נגעו בה. הייתה לרב, הרב בורשטיין דיבר בתחילת השעה על שהרב היה גדול בתורה והוא היה גדול במידות. היה לו שילוב מיוחד וזה ראינו את זה כל הזמן. מצד אחד כשכתבנו את הספרים, יש לי סיפור ממש יפה לספר לכם. פעם בספר הראשון שכתבנו עם הרב העתקנו קטע מגמרא מתוכנת בר אילן. הרב מגיע לקטע הזה והוא מוסיף עוד מילה. ושאלנו את הרב, מה זה הוספה הזאת? העתקנו את זה מבר אילן. אז הרב אומר, לא, יש פה עוד מילה, חסרה פה מילה. הרב זכר בעל פה את הגמרא, ממש בעל פה. ובהקשר לזה אני אספר לכם עוד סיפור. עוד סיפור ממש יפה. זה היה באחד השיעורים שהיו. היו כמה סוגי שיעורים, אבל הסוג השיעור של התלמידי חכמים שהיו יושבים ביום חמישי בלילה היה עם טור עם בית יוסף. והרב היה מבקש, תביאו גמרא פלוני, תביאו גמרא אלמוני. עכשיו, כל פעם היה מישהו אחר מזדמן ליד הספרייה ומביא. אז בדרך כלל הרב אהב את המהדורות הישנות יותר של הספרים, היו מביאים לו טור, אז הוא אומר, תנו לי את הטור הישן, אני רגיל בטור הישן. בסדר, אבל אז אם מישהו הביא לו טור חדש, הוא יוכל לבקש ממנו טור השנה. אבל יום אחד מישהו, הרב מבקש מסכת ברכות. תביאו לי מסכת ברכות. ומי שזוכר אצל הרב איך היה יושבים, היו יושבים בפאנל, וככה היה שיעור. והרב, מי שהיה יושב ליד הרב, הוא היה מקריא את הקטע הזה שהרב עכשיו רוצה. את הגמרא הזאת, הרב היה אמר לו תקרא. תקרא מהשורה הזאת עד השורה הזאת. טוב, אותו אחד שהרב ביקש ממנו תביא מסכת ברכות, בטעות הביא מסכת כתובות. ואז הרב שם לב שזה מסכת כתובות, אבל זה שהביא את הספר זה אחד שכנראה אולי היה קצת יותר צעיר או משהו שאסור לפגוע בו. ואז הרב אומר תביא את הספר, והרב מתחיל לקרוא מהספר את מסכת ברכות בתוך מסכת כתובות. ושנייה, וזה היה קצת לא כמנהגו, כי תמיד מישהו אחר היה קורא. והרב... מיד אחרי שהוא גומר את הכמה שורות, קורא גם רשי, ואחרי זה הוא סוגר את הספר ומניח את החומש על הגמרא. והתפלנו כולה, ואחרי זה שאלנו, מה פתאום הרב פה נתן למישהו אחר לקרוא? ואז פתאום שמנו לב שזה מסכת כתובות בכלל, לא מסכת ברכות. הרב קרא שם, לא אגיד לכם חצי עמוד, אבל זה היה 5-6 שורות רצופות, וראינו את הגאונות של הרב. אז הרב זה היה זה היה אוסף של ענווה בתורה ביחד עם גאונות. הערך הפיים, שזה אחד מ-48 מידות שהתורה נקנית בהם, זה היה עוד אחד הפנים המיוחדים של הרב בתורה. הרב היה לו סבלנות. כל שואל צריך את הסבלנות. זה מה שהרב נגרי נגע בנקודה הזאת. סבלנות לכל שואל. אז גם היה לו סבלנות לילד הזה שטעה עם הגמרה הזאת והביא גמרה אחרת.
הרב בורשטיין, רפואה והלכה זה נושא כבד משקל. לא פעם נכנסים לסוגיה, יודעים איך נכנסים אליה, אבל לא יודעים איך יוצאים ממנה, והרב נכנס רובו וכולו, ראשו ורובו, בתוך הסוגיות הללו של רפואה והלכה. ואני יודע שגם לא פעם רופאים התפלאו מכושר הניתוח שלו. אולי אתה יכול לספר לנו על מקרה אחד שקשור למפגש בין הרופאים לבין מרן הרב, בעניין הזה של החיבור של המידע הרפואי והמידע התורני.
קודם כל הדיוק. זאת אומרת, הרב רצה שכל דבר נעשה ברור עד הסוף. ברור עד הסוף, והוא רצה, שכל דבר נגיד בדיוק, ומה עושים, ואיזה בדיקה היום היא המודרנית, וגם בספר, בדרכי טהרה, אחרי שעשינו, היה לנו מפגש לקראת המהדורה הבאה, הוא נתן, הוא אמר לנו, תבררו את זה, תוסיף את רשימת שמות הבדיקות שמקובלות, מבחינת זה היה ממש מאוד מאוד ברור בדברים האלו. ולכן גם היינו מביאים את הרופאים, שהרופאים עצמם ייתנו לרב את ה... ואני זוכר שפעם הרופא שם איזשהו סרט של ניתוח פנימי ב... והתחיל להסביר, אז הרב אמר לו משהו כזה, כאילו... בקיצור, הרב הראה לו לרופא שהוא טעה בקטע שהוא שם. והרופא שואל אותי, תגיד לי, איך הוא יודע? זה ניתוחים פנימיים, זה בתוך... הוא אמר לו, ועמדנו ממש עמומים.
הרב בורשטיין, באמת דברים נפלאים. אנחנו בסיומה של השעה הזו, שעת תורתו של הרב, נגיעה בקצה קצהו של לימודו של הרב, דרך הפסיקה שלו, מעט על הפצת התורה שלו אחרי פטירתו. תודה רבה לכל חברי הפאנל, הרב הגאון הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פועה, הרב הגאון הרב מרדכי נגרי, רב העיר מעלה אדומים, הרב הגאון הרב דוד שבתאי מרבני מכון המחקר, הרב הגאון הרב מרדכי מוצפי מנהל המכון. תודה רבה לכולכם. מיד אחרינו שעה נוספת ביום השידורים המיוחד הזה ברשת מורשת של כל ישראל, בשיתוף אתר האינטרנט ישיבה, שעה עם בניו של מרן הרב, הרב הגאון הרב שמואל אליהו רבה של העיר צפת, הרב הגאון הרב יוסף אליהו, ראש כולל דרכי הוראה לרבנים, ושלמה בן אליהו, עורך הדין שלמה בן אליהו, בנו של מרן הרב, הבנים הללו שיהיו כאן בשעה הנוספת, וכולם מוזמנים להישאר ולהאזין. שנזכה לראות בתחיית המתים, בגאולה קרובה, יראו עינינו וישמח ליבנו, כמו שהיה מרן הרב זצ"ל נוהג לומר. עד כאן.